שלום, שלום, יקרות ויקרים. היום אני מתרגשת במיוחד, כי יש לי אורח מיוחד איתי בפרק הזה. גיא, מה העניינים?
בוקר טוב, ניבה.
בוקר טוב, גיא, מה שלומך?
שמח להתארח אצלך באולפן.
וואו, זה ממש רגע מכונן.
כן, אולפן ביתי.
כן, אצלי בסלון. אז גיא הוא מורה, הוא מייסד רוח אדמה ומלמד את דרך השערים, והכרנו לפני כ4.5 שנים, משהו כזה, כשהגעתי לשיר במופע כשרומי והרב קוק נפגשים, וגם חבר יקר מאוד מאוד ואהוב. אנחנו צועדים את הדרך כבר הרבה זמן ביחד, וזכיתי לשיר במרחבים היפים והמעודנים של גיא, של רוח אדמה. מה אומר?
קדימה, אנחנו, אני מוכן.
אתה מוכן?
כן,
לצלילה?
לגמרי.
אז היום אנחנו עם פרק 29, אחרי הרבה זמן שלא הקלטתי, ואני שמחה שדווקא איתך נתת לי איזה, מעניין אותי אם זה ימשיך, אם הפרק הבא גם יבוא באיזשהו רצף, עד שאני אסיים את 33 הקלפים. אז אתה יודע מה בא לי? בא לי שאתה תקריא את הקלף, ואז תגיד מה, הוא באמת, יוצא שאני אומרת אהובים עליי, אבל הוא באמת נוגע לי ללב בנקודה מאוד מרגשת תמיד. אז אני אשמח שאתה תקריא את ותתחיל אתה דווקא.
בסדר גמור. יופייך בוהק, יהלום תמיד. גם מבעד לפנייך המשתנות. לכדי ערה, רגעי חסד זוכרים, ואתמיני בליבך, עבור שעות השכחה האפלות.
לי זה מאוד ברור, המסר. מעניין אותי איך אתה מדבר אותו, קודם כל בכלל כגיא, ואז בשפת השערים.
כגיא אני מרגיש את את החמלה האינסופית שדרכה המהות מדברת אלינו. והידיעה הזאת מצד אחד שיש בי את יהלום תמיד, כמו שיש בכל אחת וכל אחד מאיתנו. ומצד שני, או ליד, גם הפנים המשתנות של הדמות של מי שאני, שתמיד מותנית ותלויה בנסיבות, במציאות, במחשבות שלי על עצמי, ואולי לפעמים גם במחשבות של העולם עליי. והמערכת יחסים הזאת בין היהלום תמיד, שברגע של הזכרות הוא לא ניתן להכחשה. ויחד עם זה התנועה, הגלים, השינוי, שקשורים להזדהות של מי שאני עם המחשבות, אני חושב שתזכורת יפה שהמהות באה ואומרת, כן? היהלום הוא תמיד, והתנועה משתנה. וכן, וברגע של ערות, ראוי כי נלכוד, כי נשמור את הרגע הזה, שבו אנחנו נזכרים במי שאנחנו באמת.
אחת המתנות המרכזיות שקיבלתי בלהכיר את השערים, זה באמת את הסדר, ההבחנה הזאת של הדמות והמהות. יש משהו שפשוט מסדר את כל, בליל החוויות שבן אנוש יכול לחוות, כי אני לא חושבת, זאת אומרת, אני ידעתי אולי לקרוא לזה אלוהים או רוח, אבל ההבחנה הזאת בין, זה כאילו הפרדה מאחדת, כי זה לקח את כל החוויה האנושית שלי, של החיפוש ושל בין הקולות המגוונים האלה שקיימים בתוכי, ועשה לי אפשרות פשוט להתבונן על הכוחות האלה או על התנועות האלה בצורה שהיא, זה כמו לסדר מגירה, הרגשתי. גם השערים, הדרך שלהם, שכשפגשתי אותם, אז לא הרגשתי שפגשתי משהו זר, אבל הרגשתי שכמו דרך ההבנה של השערים נעשה סדר בכל החוויה האנושית המורכבת, שהיא נראית לי גם מאוד, היא מתאימה לאנשים בכל רמות המפגש של העומקים. זאת אומרת, לא משנה באיזה שלב התפתחותי אתה נמצא, אתה תמיד יכול לקחת את הארגונית הזאת, כזה, ולמצוא איכן אתה נמצא. כאילו לזהות. אז השיח הזה שאתה רואה גם בקלף של המהות שמזכירה לדמות המשתנה, זאת אומרת, המהות היא אותו יהלום אחדותי יחיד יציב, נגיד דיברנו בבוקר על התכלית שאינה משתנה, אז היהלום הזה בשבילי הוא התכלית הזאת שלא משתנה, שתמיד אפשר לטמון אותה בלב, כשבכל תנועות ההשתנות האינסופיות המייסרות האלה של העולם.
כן, גם יש פה לגיטימציה לשעות השכחה האפלות. כן. זאת אומרת, המהות לא מצפה מהאדם, מהאדם האנושי שלה, שהוא יהיה רק באחדות ובהיזכרות. היא יודעת שתשומת הלב שלו, כן, היא חופשייה לנוע בין הרגע שבו היא מופנית אל המהות ואל השקט ואל החיבור העצמי. לבין הרגע שהיא נסחפת אחר הגלים המשתנים של החיים או של התודעה, היא מזכירה שאפשר להטמין בלב את הרגעים של ההיזכרות, הרגעים של החסד. יש משהו יפה שהרב קוק אמר, הוא אמר, האור מצטבר, החושך לא.
זאת אומרת,
המשפט הזה שאומר, הטמיני בליבך את רגעי החסד עבור השעות האחרות של השכחה, בעומק של זה יש איזושהי ידיעה של אותה מהות שמדברת, שרגע ועוד רגע ועוד רגע ועוד רגע מצטברים לאט לאט, ואז באמת הקשר הזה אל המהות הופך להיות משהו יותר פשוט ויותר קל ויותר זמין.
אז זה יפה שהאור מצטבר. כי נגיד, אני יודעת מחוויות אישיות שלי, שכשמגיע הרגע האפל, אז לי נדמה לפחות שיש לו כוח לבטל את כל רגעי האור, ואז כאילו המשפט הזה של הרב קוק שהאור מצטבר, אז הוא מאוד עוזר להבין שכל האור שנעשה או כל הטוב שהיה הוא לא לחינם, הוא לא נעלם. גם אתה יודע, הקלה הזאת במשפט, החושך לא מצטבר, האור כן. וואו, זה מדהים. כי אז ההבנה היא שזה לא, זה לא הלוך ושוב לאותה נקודה, או מאותה נקודה. כי ככל שהעצמתי את האור, או זכרתי את יופי בוהק תמיד, כאילו, יופי בוהק יהלום תמיד. זה משהו שהעדות שלו נשארת, והיא בת קיימה, גם כשאני שוכחת, ובכל פעם שאני נזכרת שוב, המרחק אל הידיעת התמיד הזאת הולך ומתקצר.
בדיוק. ההתגשמות של הרגעים האלה, כן, שמצטברים, זה בדיוק בצמצום המרחק.
כן.
כי פעם שהיה בא רגע של שכחה ומשהו היה לוקח אותך, זה היה נראה לך כמוחלט, ולא היה לך את כוחות הנפש, או את הנוכחות המספיק עמוקה, בשביל לראות את ההזדהות עם אותם קולות וכוחות ולחזור. ואז הייתי יוצאת לסיבוב, שלפעמים גם הוא, כן? אפשר להגיד את זה בכאב, אבל לפעמים הוא מאוד ארוך. ופתאום באים אותם כוחות בהתגלמות אחרת. ואנחנו רואים שיש בתוכנו את השערים, או את עומק הנוכחות הראוי, בשביל לעשות שם את העבודה ולחזור הרבה יותר מהר.
כן. לא דיברנו על השערים.
השערים כאן.
מה עם השערים?
השערים במקום הפשוט שלהם, הם באים מתוך הידיעה יהלום תמיד. עכשיו, אם היהלום תמיד, סימן שתמיד אפשר להתחבר אליו. אותה מהות נוכחת לא הולכת לשום מקום. אנחנו אלו שהולכים. ומתוך רגעי השכחה שלי, מתוך המקומות שבהם אני התרחקתי מאותה מהות, מאותו יהלום, נכתבו השערים, ובעצם מגלים לנו את הדרך לחזור. בגלל שהיהלום תמיד, ואתה זה שהתרחקת, תשומת לבך היא זו שהזדהתה עם כל מיני דברים אחרים, ולא נשארה כאן לראות את מה שישנו. ברגע נתון, אם תגלה את הרצון האמיתי לשוב לאותו חיבור עם היהלום, ואם תיתן אמון בזה שהיהלום כאן והוא לא הלך לשום מקום, אז פשוט כן, שער הקנייה כבחירה להיות ברגע נתון ייפתח בפניך. יש פה איזשהו סוד מאוד פשוט, שמראה לנו את הדרך הביתה, ואומר שהבית תמיד כאן והשערים תמיד פתוחים. לפעמים אנחנו לא צריכים את השערים, אנחנו יכולים כערף עין פשוט להפנות את המבט פנימה ולהיות. ולפעמים כוחות השכחה הם יותר חזקים, אז אפשר פשוט לעבור בשערים, להיזכר ולחזור הביתה.
אם זה במפגשים חד פעמים, ואם זה בריטריטים או קורסים ותהליכים ארוכים, עברנו בחיי שזה המון, כיף להגיד את זה, אין סוף פעמים את התהליך הזה של פתיחת השערים או המעבר בשערים. כל פעם בצורה יצירתית אחרת או נושא אחר, וזכיתי לשיר ולחוות את זה כל פעם מחדש. והאמת שזה מאוד מרגש אותי שאתה מחבר את היהלום לשערים, כי היהלום הוא הולך איתי כבר המון זמן. לא יודעת מתי זה הפציע השיח הזה עם היהלום. לא מזמן גיליתי בספר המתים הטיבטי ש... כשהנשמה, יש את הרי הטיבטים, כל חייהם מתכוננים לרגע המוות, רגע למעשה הפרידה מעולם הסבל הזה והאיחוד. ואז הנשמה בדרך עוברת במסדרון. ובמסדרון כל הזמן מנחים את הנשמה שהיא לא תיפול בתעתועים, כי דווקא במסדרון במעבר הזה יש את התעתועים הכי גדולים. וכל פעם שרואים שהאדם או מי שנפרד מהחיים בייסורים ולא מצליח לעבור, או הנשמה, אני לא יודעת, לא זוכרת איך בדיוק הם יודעים את זה, אז הם נותנים תפילה מסוימת עם הנחיה מסוימת. ואז אחת התפילות באיזשהו שלב של המעבר של הנשמה, זה להתחבר ליהלום של בודה. וזה ממש ריגש אותי. אני לא זוכרת שבויפאסנה שמעתי על היהלום, יכול להיות שזה נכנס באיזשהו איפשהו. ובאמת גם על הקלפים יש את סמל היהלום, ועכשיו כשחיברת את היהלום הזה עם המהות והנוכחות, אז הרגשתי כזאת התרגשות. כי מעבר לרעיון הציורי של הדבר הזה, אני באמת חווה את המהות של מה שזה נקרא היהלום, ואני גם הרעיון, הרבה משתמשים בו, הרעיון הזה של הליטוש של הפאות עד שמגיעים לזכות ולצלילות שלו. אז בהתייחס לשערים, אני תמיד אמרתי שאני לא תלמידה טובה, כי אני לא זוכרת את הדידקטיק, כאילו אני לא זוכרת את הידע הלימודי של יש לך כל מיני בלימוד, איזה כוחות ואיזה, איזה, בקטע הזה הייתי תלמידה גרועה, אבל תלמידה מצטיינת של הוויה, נכון?
כן, לגמרי.
תמיד אחרי... תמיד החיבור שם. נראה לי שזה אותו מקום שתמיד קל לי לברוח לרוח, כי שם אני מרגישה איזשהו ביטחון. אז זהו, רק רציתי להגיד שזה ריגש אותי החיבור, ותספר גם ככה משהו על עצמך, על ההתגלות של השערים, איך פתאום בן אדם קם בבוקר ופותח בית ספר שנקרא רוח אדמה. ויש כבר הרבה אנשים שנמצאים והם חלק מהדרך היפה הזאת. ועוד דרך יפה לפניך, לפנינו. איך פתאום קם אדם בבוקר הוא מרגיש כי הוא רוח אדמה, הוא מתחיל ללכת.
זה אני יכול עכשיו לצאת איתך למסע של הדרך שלי, אבל זה יהיה ארוך. נחכה עם זה אולי לפודקאסט הבא, אבל מה שאני כן יכול להגיד, שהשערים נכתבו בי. כן, ההתגלות של השערים, זה היה קודם כל תהליך שבו אני הלכתי רצו ושוב בתוך עצמי, או בעיקר מתוך הכמיהה לחזור, החוויה שלי של ההיזכרות בעבר הייתה חוויה מאוד עמוקה, דרך המפגש שלי עם המורה שלי גנגג'י, והגעתי אליה במקום מאוד מאוער, וברגע של חסד, היא פשוט הפנתה אותי פנימה, לאותו יעלום, לאותה נוכחות שקטה שקיימת תמיד. והרגע של החסד הזה נשמר בתוכי הרבה זמן, וגם הייתי מאוד נאמן לטיצ'ינג שלה בהזמנה הפתוחה הזאת, שבכל רגע נתון אפשר פשוט להחזיר את תשומת הלב לבית ופשוט להיות. ואחרי תקופה מסוימת שמתוך משברי חיי איבדתי או שכחתי את ההזמנה הפתוחה הזאת, אז בעצם התהליך שאני עברתי זה באופן לא מודע בהתחלה. זה הניסיון רצו ושוב לחזור לאותו בית. וזה היה תהליך שהוא לקח המון שנים. ורגעים שזה היה מאוד מערער, כי בתוכי באמת עלה ספק האם זה היה סתם תקופה, כן? ואולי הדבר הזה באמת לא קיים כמו שהכרתי אותו. וגם הייתה בתוכי הרבה אשמה, שאולי אני עשיתי טעות או משהו שבגללו איבדתי את זה. וכחלק מהמפגש שלי עם, עם, עם אותם כוחות, כן? נוצר בתוכי איזשהו חלל של אובדן, שביטל, כן? ביטל אותי, ביטל את הדרך, ביטל את האמת שהתגלתה. אבל ועדיין היה משהו בתוכי שלא ויתר. כן, אותו
או שהוא לא ויתר עליך.
כן. סביר להניח שזה בא מתוך זה שלא ויתר עליי. והחיפוש הבלתי פוסק הזה, בעצם כתב בתוכי, כן? כתב בתוכי את קודם כל את כל הכוחות שמונעים ממני את השיבה הביתה. כן? כי יש בתוכנו את התודעה האישית שניזונה מהתודעה הקולקטיבית. ויש המון כוחות שמשרתים את ההישרדות ואת הדמות וכל מיני רעיונות אחרים. לאו דווקא משרתים את החיבור בין אדם לעצמו. ובעצם בתוך השכחה, כן? נכתבו השערים קודם כל בתוכי. אחרי תקופה של 8-10 שנים, הרגשתי שיש משהו בתוכי שרוצה לחזור לכתוב ממש הלכה למעשה, כי בתקופה הזאת כמעט ולא כתבתי. וסידרתי לי בחווה, עוד לא היה גן, סידרתי לי בחווה איזה שולחן קטן. ופשוט כל הנביאה הזאת, כן, התחילה לצאת. ובמשך 7-8-9 שנים נכתבו השערים בכל מיני צורות.
אמרת שהם נכתבו בתקופת השכחה?
כן, בתוכי. בתוכי הם נכתבו בתקופת השכחה.
בלי שכתבת בפועל.
בלי שכתבתי בפועל, כן. כן. זה מעניין.
זהו, השאלה, מה שעולה לי כשאת אומר, הם נכתבו בתקופת השכחה, כנראה שלא הייתה שכחה ממש, כי הזיכרון פעם, זאת אומרת, זה נראה לי אפילו עוד יותר פואטי, כאילו בזמן שאתה שכחת, יש משהו שלא שכח אותך.
כן.
יש משהו ש... זה נראה לי אותו יעלום. יש משהו שזכר את ברגעי השכחה, ברגעי, איך זה כתוב שם? ברגעי האפלה, איך זה כתוב?
רגעי חסד זוכרים, והתמיני בליבך עבור שעות השכחה האפלות.
זאת אומרת, כמו שדיברנו על זה, הדרך שעשית הקודמת, עם המפגש עם המורה שלך, וכל החסד שחווית, הותמן, כנראה הדרך הייתה כל כך משמעותית, שזה הותמן כזיכרון, כיהלום תמיד, וברגע האפלה, הוא לא שכח אותך.
כן.
וואו. זו חוויה מטריפה לדעת שיש משהו בתוכנו שחי, בזמן שאנחנו מתים.
כן, ואני, אם אני חוזר למשהו שהרב קוק אמר, הוא אמר, במקום שאנחנו בחושך, כן, הגוף כאן.
הגוף.
הגוף כאן. הוא נכון שהוא חווה את את החוויות הרגשיות של החושך. והדמות עצמה, התודעה עצמה, יכולה לייצר איזה מחשבות שהיא רוצה. גם יכול להיות שהתודעה בתוך מקום חשוך, אבל אז היא מייצרת מחשבה חיובית, אז לכאורה היא יוצאת משם. אבל מה שחווה בעומק את החושך זו הנשמה. ואם הנשמה כאור, כן, נמצאת בחושך, אז בעצם מה שקורה זה שהנשמה מאירה את החושך. ובמקום הזה שהנשמה חווה את האור, חווה את החושך כאור, כן, ואז היא מאירה אותו, זה מקום שמשהו נחקק בתוכנו כאיזשהו זיכרון נשמתי. זה אם אני אחבר את הנכתב שדיברתי עליו לפני זה, איך זה יכול להיות שהשערים נכתבו בי בזמן שלא הייתי.
כן.
אז כמו שאמרת, היה שם משהו.
אני מנסה להבין את הרעיון, כי אם הנשמה היא אור, אור תמיד, כמו שאני מבינה אותה, אז היא לא שרויה באפלה. זאת אומרת, יש אפלה שמתקיימת, זאת אומרת, היא לא הופכת לאפלה, לא. יש אפלה שמתקיימת. הנשמה שם מנצנצת מהירה, זוכרת את כל מה שהיא חוותה, ורק החושך כמו מונע ממנה את הדרך לדמות, זאת אומרת, הדרך לקיים את זה במציאות.
באדם.
כן. אתה יודע, זה ישר מעדד לי את זה שהיום זה ערב יום הזיכרון.
כן.
ואז אני מסתכלת על האנושות כגוף. נאמר, או אפילו לא נלך רחוק על כל האנושות, על מדינת ישראל כגוף. הגוף שהוא, יש בו את הדמות, יש בו את המהות, יש בו את הנשמה, יש בו את האור, יש בו את האפלה, יש בו את הכל. והגוף הזה, אני בחוויה שלי, כשאני מסתכלת על יום הזיכרון וכל התקסים וה בתור יתומה צהל, נגיד, אז אני יודעת כמה שנים הייתי צריכה להדליק חזק את האור בתוכי אל מול חוויית השכול. אני יותר מדברת הממלכתית, כי אנשים מאבדים את יקיריהם על ימין ועל שמאל. בכל מקום אני לא מאמינה שאפשר למדוד שכול כמול שכול, שיש שכול ראוי יותר או פחות. והחוויה הזאת של הרצון להעיר, אבל יש משהו קולקטיבי, נגיד, גם אם אדם פותר את החוויה הפרטית שלו, עושה תהליך חוויה פרטית, אני מסתכלת עליי, על החיבור, על היום שהבנתי שאבי חי מבחינתי, כי הנשמה שלו חיה ומאוחדת בי, והוא גם בא בחלומות להוכיח לי שהוא חי. ואז יש את החוויה הקולקטיבית, את הנרטיב התרבותי שאנחנו חיים בתוכו. אז החוויה שלי הייתה כמו שאני מרימה את הראש מעל השכול, כי עשיתי שלום עם החוויה הזאת, והכמיהה של הנשמה היא לחיות, להעיר ולחיות. ואז מגיע הנרטיב התרבותי, או הכללים, או מה שמקובל, או גם המשפחה, שכל אחד נמצא במקום שלו שם. ואז להרגיש איך העננה הזאת כל פעם מתיישבת מחדש. ואני מסתכלת על 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 נגיד על התפיסה התרבותית הזאת כרגע כגוף. ואני אומרת, הגוף הזה, כמו זה יכול להפריע לנשמה לחיות. זה משהו שהוא, אם לא מסתכלים על זה, אם לא מצליחים לראות את התמונה הרחבה של הדבר. עכשיו, אנחנו עושים את זה בהמון אירועים בחיים, זה לא רק בזה, אני משתמשת בזה כיום כדוגמה, כי אצלי זה עלה כנושא. פתאום ראיתי את זה עכשיו, את משקל של העננה הקולקטיבית. ואז אני אומרת, בכלל, כאנושות וכחברה, כולנו רוצים לחיות, כולנו רוצים לזכור את היהלום, גם בכולנו יש חלק שזוכר את זה. כולנו יודעים לשמוח מתישהו, גם אם זה לרגעים, גם אם יש אנשים במצב הכי קשה בחיים או ילדים, מתישהו הצחוק פורץ, מתישהו שמחה נוכחת. ואז ההבנה הזאת שיש לנו חלק כקולקטיב שמשפיע על נשמות אחרות שרוצות לחיות, במשקל של המחשבות שלנו. כמה אור אני מפיצה החוצה, ואז אני מבינה שכשאני מפיצה אור החוצה, אני עוזרת להפיג את האפלה הכללית. וכמה אפלה יש בי, שאז אני אומרת, וואו, אם אני שולחת אפלה החוצה, אני מכבידה את העננה הזאת, שמתיישבת גם על מישהו אחר. הלכתי רחוק?
לא, אני חושב שזה מתבקש, לשבת כאן בבוקר של לפני ערב יום הזיכרון, עם כל הכאב שנושא היום הזה, בעומק שלו הוא מסמל את אובדן הדרך. כן. אנחנו, את מדברת כאנושות או כעם, שאנחנו מסתכלים על כל הפירוד והמלחמות ושלי ושלך, וכמה אנשים הקריבו את חייהם לטובת משהו שהוא כל כך נפרד מהמהות של מי שאנחנו כבני אדם. עם כל הכאב של יום הזיכרון, זה גם, אני חושב, יש פה איזושהי הזדמנות להיזכר בזה שאיבדנו את הדרך.
כן.
לא באמת נוצרה היצירה הזאת בשביל שאנשים ילחמו אחד בשני לטובת כל מיני רעיונות ואידיאלים. אנחנו, כל בני האדם הם מהות אחת, וכמו שאמרת, ההיזכרות של בן אדם אחד במהותו, והאפשרות שנפתחת בפניו להיות מי שהוא, וגם להדעד את זה, וגם להשמיע את קולו החוצה. זה חלק מהמחויבות שלנו כהולכי דרך, באופן עובדתי, לא כל נשמה זוכה להתעורר, כן? לעומקים כאלה של הדרך. ודווקא אלה שכן ננגעו וכן זוכים, אז יש להם גם בעומק של ההתעוררות הזאת, יש להם חויבות והתפקיד להיות נאמנים לדבר הזה שהתעורר בהם, ולמצוא כל נתיב אפשרי, יצירתי, בשביל שהדבר הזה גם ישפיע החוצה, כי באמת, כן, מעבר לכל הנפרדות והדמויות, כולנו אחד.
היה מתאים פה איזה רגע שתיקה, כן. כזה ארוך, נכון? אולי אני אשים מנגינת מדיטציה כזו.
מדיטציה?
אני לא נוטה להתעסק באירועים חיצוניים יותר מדי שאנחנו חווים במדינה, בעולם ובכלל, אבל כן אני מרגישה המקום הזה של לחלוק את הידע ולהעז, זאת אומרת, להעז להיות במקום הזה שמאמין שיש ערך לאור בכלל. זאת אומרת, כמה אנשים עסוקים בלטפח את הפנימיות שלהם מתוך הבנה שזה מה שחשוב באמת. זאת אומרת, השאלה אם יש פה בכלל איזשהו דיסוננס בין יש לה, אנחנו חיים בתוך מציאות תובענית, שהיא מאוד מבלבלת את הדמות שלנו בהמון המון צורות. מאוד קשה לגייס את הדמות שתהיה רק בשירות של המהות והאור במציאות הזאת שאנחנו חיים בה היום. איך אנחנו עושים את
ממשיכים בדרך.
את השלום הזה.
כן. פעם כתבתי זיכרון שכחה אנושי. כן, שהמהות מדברת אלייך ואומרת לך, יופייך בועק. כן, היא מדברת אל האדם שהוא את. היא לא מדברת אל הדמות הרעיונית של מי שאת חושבת שאת. היא מדברת אלייך באמת. והבן אדם האנושי שהוא אנחנו, כן, קיבלנו את המתנה יקרת ערך שהיא תשומת הלב. מצד אחד אנחנו יכולים ברגע נתון להפנות את תשומת הלב שלנו לנסיבות או למחשבות או לדמות או לרעיונות, ובדרך כלל ללכת לאיבוד בתוך ים של מידע, ובאותו רגע נתון יש לבן אדם את האפשרות לקחת את תשומת הלב שלו ולהפנות אותה פנימה דרך הרגש או באופן ישיר אל הנוכחות. ושאנחנו מתנהלים בתוך עולם של דמויות, בתוך עולם שלצערנו רוב האנשים יותר נאמנים למה חושבים עליהם או לאידיאלים שלהם, מאשר לגילוי של המהות שלהם, אז באופן טבעי אנחנו מושפעים מזה. ומאוד קשה לנו להתהלך בעולם רק כבני אדם שמחוברים למהותם. וכאן שהמהות דיברה איתך בקלף הזה, במסר הזה, אז היא כבר לקחה בחשבון שיש גם שעות של שכחה. והשכחה הרבה פעמים היא מתוך המערכת יחסים של אני והעולם. ויש גם הרבה פעמים שהשכחה היא באה מתוך המערכת יחסים של אדם לעצמו, כן? שבו הוא מושפע מכל מיני דפוסים וכוחות שהוטמעו בו בעבר. אבל אנחנו לא יכולים להתכחש לעובדה שהעולם, כן, הכוחות של השכחה, לפחות כמראית עין, הם הרבה יותר משפיעים אליו מאשר אותו כוח של נוכחות והיזכרות. וכחלק מיותנו, בני אדם אנושיים, אנחנו גם מאוד מושפעים מזה. אבל קיבלנו את מה שצריך בשביל לראות את זה ולבחור, להיות נאמנים באמת לאותה מהות עצמית, ופחות לאותם קולות ודפוסים ורעיונות של העולם. זו הדרך.
ואנחנו בה.
כן.
צועדים בה. אני זוכרת שאת השנים שמאוד חיפשתי דרך, זאת אומרת, נכתבו בדברים והיה, כל הזמן היה שיח. לא כל הזמן, מהרגע שהשיח הזה נפתח, בסביבות גיל 35, מהרגע שהוא נפתח היה שיח. אבל אני זוכרת שלא היה איזשהו נתיב ברור שעדיין הילכתי בו, או ידעתי את הכללים והחוקים שלו, או הייתי צריכה איזשהו ארגון, זאת אומרת, השיח נהיה מתוך איזשהו בליל של רעיונות, זה כמו לפגוש פעם ראשונה חידה, ואני בכלל לא מבינה מה החוקים והכללים שלה, אין לי אפילו איזה בסיס לגשת אליו. ואז פגשתי את הויפאסנה, שעשתה לי שקט גדול במערכת, כי סוף סוף הרגשתי שעליתי על איזשהו נתיב, שאני מתחילה להתמצא בו. יש איזה משהו שעוזר לי ללכת את הדרך ולהבין. ואז הכרתי את השערים, ואותך. ויש דבר שאתה הרבה פעמים אומר, שיש בשלות לגיל מסוים, שאפשר להגיע, זאת אומרת, צריך להגיע לאיזושהי בשלות, שנכון למציאות היום, היא גם תלוית גיל כנראה מסוים, שבו אפשר להתחיל להעמיק ולפגוש רבדים מסוימים בהתפתחות. אבל אני שואלת, מה אנחנו עושים עם הילדים? זאת אומרת, אם אתה לוקח את השערים, ומלמד הורים, איך להתבונן בילדים שלהם דרך זה. ילד שנולד, נגיד, כמו הילדים בטיבט או בכל מקום, יש ילדים שנולדים ישר לתוך הדרך. אז אם אתה לוקח את השערים ומסתכל על פעוט שנולד, זאת אומרת, מה ההבדל בין לספר לו סיפור חמישה בלונים לבין לספר לו את סיפור השערים? איך היית מנגיש את זה, נגיד, להורים שמתבוננים בילד שלהם ויכולים להשתמש בזה ככלי שיזכיר לו שיש לו יהלום תמיד, כי הוא נולד אור, הוא אחרי זה שוכח שהוא אור. אפשר להסתכל על תינוק שנולד עד גיל מסוים שהוא פעוט, יש אפילו גיל של כמה חודשים, הוא אותנטי לחלוטין, הוא כל כולו חי את הצרכים שלו, וכל מה שהוא עושה זה חוקר בצורה נקייה ללא שיפוט את הסביבה. ואז הוא מתחיל להטמיע כל מיני רשמים. מהר מאוד המוח מתחיל להתארגן בהתאמה לסביבה, אבל יש רגעים ארוכים מאוד שהוא פשוט יעלום טהור. אז נגיד שההורים יודעים את זה. ואז תינוק פעוט נולד, איך הם עוזרים לתינוק לא לשכוח את זה?
כן.
זה יכול להיות שיח מעניין עם ילד. נגיד, אם אתה לוקח את השערים, ומסתכל על הפעוט הזה, מה אתה רואה בכוחות שם, מה... לא יודעת מאיפה באה לי השאלה, אבל ככה זה בא עכשיו.
כן. קודם כל, יש פה את ההבנה של שהתהליך של השכחה הוא תהליך הכרחי בהתפתחות.
באמת?
כן.
למה?
לצערי...
לא רוצה.
צר לי לבשר את הבשורה הכואבת הזאת.
אבל השכחה יכולה להיות קטנה. היא לא חייבת להיות גדולה.
אפשר... כן. יכול להיות שאפשר להקטין את הפירוד שנובע מתוך השכחה. אבל כשאנחנו מסתכלים עלינו כמהות, אנחנו יכולים להבין שהמהות הנשמתית, היא יכלה גם להישאר בשמיים. היא יכלה גם להישאר בשמי ההוויה של האחדות, ולהיות חופשייה לגמרי בתור אור. אבל עובדתית, כחלק מהחידה הזאת, או כחלק מהיצירה, אותו ניצוץ נשמתי ירד לגוף.
ירד לגוף? אוף.
אוף.
אני מספת אוף.
והוא ירד לגוף, כן, אם אני, בשביל שתהיה אפשרות לאינדיבידואל מסוים, אוקיי, להביא את הגוון שלו, את הצבע שלו, ולהיות חלק מהיצירה המשותפת. זאת אומרת שהיצירה המשותפת לא תהיה רק האחדות של השמיים, אלא יהיו לה גם ביטויים באדמה, דרך אותו בן אדם שיכול להגשים את האינדיבידואל שלו, כמובן, דרך הקשר עם המהות הנשמתית שלו. עכשיו, אם אנחנו רוצים שהתינוק יישאר בתוך ההיזכרות המתוקה של האחדות, אז בלי לשים לב, אנחנו מבטלים את היכולת האינדיבידואלית שלו, להיות בנדב עם גוון מסוים, עם תביעת נשמה ייחודית, עם קול מסוים, שדרכם הוא יוכל להגשים את עצמו, לא רק כרוח, אלא גם כ...
גיא, זה מאכזב אותי, אני מודה.
כן, אני יכול רק לדבר את ניסיון דרכי ואת מה שאני... ולגבי אותה התנהגות של הורה או קשר בין הורה לילד, כאפשרות להשאיר את הילד יותר קרוב לעצמו או למנוע ממנו את כל כאבי ההתפתחות והפירוד, אני בטוח שיש מה לעשות, אבל באותה נשימה גם ברור לי שזה קשור קודם כל לקשר בין אותו הורה למהותו.
זה חשוב.
המשפט שאני שם תחת השערים, זה השערים למען ישוב האדם אל עצמו. כן, מתוך ראייה שברגע שאני קרוב לעצמי, ברגע שאני יודע רצו ושוב את הדרך הביתה, ברגע שאני מחובר בעומק לאותה מהות ולקול שלה ולהכוונה שלה, אז באופן טבעי, ההתנהגות שלי אל הילדים או אל האחר, היא תהיה התנהגות שבאה מתוך מערכת יחסים פנימית ומתוך חיבור עצמי. אז קודם כל, כן.
אבל אמרנו שההתפתחות מגיעה בגילאים מאוחרים, אז כבר פספסנו, הילדים שלנו גדולים, אנחנו יכולים ליישם את זה על הנכדים שלנו. השאלה אם זה צו, אתה יודע, הצו ההתפתחותי של בשלות הגיל לבינה, אם זה תקופתי, זאת אומרת.
יש איזשהו סדר בשלות תקופתי להתפתחות. ועדיין, אם אנחנו מסתכלים על עצמנו, ההורים שלנו לא היו בודה. כן? בלשון המעטה.
נכון.
ואנחנו, הדור הזה שלנו... זכה בזכות ההורים ובזכות ההורים שלהם שעשו את כל המעשים שהם עשו וויתרו על הרבה מהרצון האישי שלהם לטובת העלייה וההקמה של הבית וכן, יש סיפורים מאוד כואבים וקשים ולעיתים טרגיים של הדורות אחורה שעשו כל כך הרבה, ויתרו והקריבו כל כך הרבה בשביל הרגע הזה שאנחנו נוכל לשבת כאן להגדיר את עצמנו הולכי דרך, ולהקדיש הרבה מתשומת הלב שלנו, לא להישרדות, אלא כן, למשהו הרבה יותר עמוק. זאת אומרת שגם הפירות של מה שאנחנו היום, זה פרי של הקרבה של דורות אחורה, וניתן להגיד אין מה לעשות, הם היו הרבה יותר עסוקים בהישרדות ובנייה של איזשהו בסיס, ופחות בדרך הפנימית האישית שלהם.
כן.
אז אם אנחנו, כן, לא גדלנו בתוך בתים שההורים שמו במרכז את מה שדיברת עליו, דרך ראייה של השערים או דרך ראייה התפתחותית אחרת, והגענו לכאן, הגענו לאן שהגענו, אז אני מאמין, כן, שגם הילדים שלנו, כן, עם כל הכאב שבדבר לעתים, הם יצליחו להתפתח ולגדול, כן, מתוך נסיבות חייהם שלהם. ואנחנו כהורים, כן, יכולים להמשיך לראות אותם בעיניים טובות ולאהוב אותם, כי באמת הדרך שבה כל המסע הפנימי מתבטא החוצה, זה כמו שדיברנו בבוקר, זה אפשרות לראות את האחר בעיניים טובות. וברגע שאנחנו רואים את האחר בעיניים טובות, באופן מסתורי הוא גם מצליח לראות את עצמו בעיניים טובות. והעיניים הטובות זה, כן, זה איזושהי ראייה פנימית, חיצונית, שמאפשרת להתמיר הרבה מהכוחות הפנימיים והחיצוניים שאומרים לנו, אתם לא מספיק, אתם לא טובים, אתם לא אמיתיים. ברגע שבן אדם באמת מצליח לראות את עצמו בעיניים טובות, הדרך שלו פנימה אל החיבור העצמי פתוחה. אז כל עוד שנמשיך לראות את הילדים שלנו בעיניים טובות מצד אחד, ומצד שני גם להבין שיש להם את הגורל שלהם, והוא לא נטול פצעים, והוא לא נטול כאבים, ואני, כן, בטוח ושלם שדרכם תהיה טובה.
היום עלה לי בבוקר, בהקשר הזה של הילדים, יש את השיר הזה, אנחנו הילדים של חורף שנת 73, שמדברים את האכזבה שלהם, מהכישלון של ההורים, הבטחתם לנו, הבטחתם יונה עם עלה של זין. והיום עלתה לי השאלה הזאת, החוויה הזאת של, פתאום זה לא משהו שאני נוהגת לחשוב אותו, על הוואו, לא הצלחתי להיות חלק בלהביא לילדים שלי מציאות עתידית מעודדת. זאת אומרת, תוך כדי, ממש תוך כדי מקלחת בבוקר, אני תמיד חשבתי שזו מחשבה שהיא של גברים, כי גברים אמורים להפסיק את המלחמות. כאילו, תמיד היה סוג של דיבור כזה שמופנה לגברים. ופתאום היום בבוקר הייתה לי, שתפה אותי החוויה הזאת של, וואו, יש אירועי חיים שיש לי אחריות על זה שהם לא קורים. כאילו, כמו המשפט שהיה פעם של פלטו שרון, מה אתה עשית בשביל מדינה? אז לא בשביל מדינה, אני תמיד חושבת במושגים של שלום ואור. אבל הייתה לי מחשבה עצובה כזאת היום, שאני לא יודעת כמה כוח בכלל השפעה יש לה, מה שלי לפעמים נדמה, בוא נגיד, התסריט הזה של החיים, שאני שמה במרכז שלו את האור, או את היעלום, או את המהות, או, וזו הייתה מחשבה עגומה. כי גם עם ידיעת האור במידה מסוימת, כי אמא צעירה, בחלוף הזמן, אנחנו רואים שאנחנו מפספסים עם הילדים הרבה דברים, בזכות זה שהם ישויות עצמאיות, ויש להם את הדרך התגלות שלהם. אז היום, היום התיישבה עליי המחשבה הזאת, תוך כדי המחשבה על הטקס בערב, וואי, זה, בהמשך הרוח שלה, זה לא מספיק, זה לא מספיק אור, זה לא, האור הזה לא הספיק. כדי לחסוך מהילדים שלי את המציאות הזאת, שכנראה תשחזר את עצמה. לפעמים זה קצת מייאש, כי זה נדמה שאנחנו מתי מעט מול משהו אדיר, מימדים, שכל הזמן, כמו הפנייך המשתנות, אז הפנים של הדמות הקולקטיבית, זה כל הזמן מפתיע, יש לה כל פעם, כל פעם ממציאה את עצמה מחדש. והאור לא ממציא את עצמו מחדש. כשאור זה אור זה אור, זאת אומרת, זה לא באמת משנה מה אדם עושה כמו פשוט להדד אותו. ואז אני אומרת, יואו, זה אינסופי. זה פשוט אינסופי, היכולת של הדמות האנושית הכללית להמציא את עצמה, לשכפל את עצמה במופעים. וואו.
רבי נחמן אמר, אין ייאוש בעולם, כן? הוא דיבר אל אותם הולכי דרך. כן. אל אותם הולכי דרך שהולכים ורואים כאילו אף פעם זה לא מספיק, כן? הכוחות האחרים של הנפרדות כל כך חזקים, והעוול האנושי, הקיום שלו הוא בלתי נפרד מהחיים שלנו. אנחנו צריכים לשים לב גם שיש בתוכנו כל חלק שהוא מאוד תובעני.
כן.
שהוא במידה מסוימת מתכחש לעצם היותנו אנושיים שלא יכולים הכל.
והוא גם לא אור.
הוא לא אור.
כי הוא מפיל אותנו.
כן, הוא לא אור, ויש בתוכו את הכמיהה באמת להיות ולהשפיע, שהיא כמיהה טבעית שבאנו איתה ושהיא קיימת באופן נשמתי בכל בן אדם. אבל הפער הזה בין אותה כמיהה להיות, וכמיהה לאהבה וכמיהה לאחדות, לבין היכולת לממש את זה בצורה שהיא נרחבת ותפסיק כל עוול ונפרדות בעולם, זה פער שהוא, לממש אותו הוא כמעט לא אנושי. אז רק העירות לכל התובעני הזה, ודרך אגב, זה אותו קול שקיים אצל האמא והאבא, שרוצים את האידיאלי עבור הילדים שלהם. הכמיהה של הילדים יהיה טוב, והם לא יסבלו, וניתן להם את התנאים האידיאליים בשביל להיות ולעשות מה שהם רוצים, היא כמיהה טבעית שיש בה בתוכנו כאבא ואמא שהביאו אותם לעולם. כן, ועדיין יש את המושג שטבע ויניקוט, אני חושב, שהוא אומר, אמא טובה דייה. כן, הוא אמר את המשפט הזה כי זה משפט שבא אל מול אותו כוח ששואף מהאימא את האידיאל. אין לנו אפשרות אמיתית לייצר מציאות אידיאלית עבור הילדים שלנו. כן, אנחנו לא יכולים באמת למנוע את חלקי הגורל שלהם, שדרכם הם צריכים לעבור בשביל ההתפתחות שלהם. אנחנו יכולים להיות מה שאנחנו יכולים להיות, ולהיות בתשומת לב לזה. אבל המקום שבו הכמיהה הופכת למושא אידיאלי, כן? זה המקום שבו הסבל מתחיל. אז זה רק עירות לפערים האלה, שלא תמיד ניתן לצמצם אותם, גם לא הדרך הפנימית, עם כל היופי והנשגבות שבה, היא לא יכולה לצמצם את כל הפערים שבין הרוח לאדמה. זה מה שנשאר לנו, זה להרגין את הראש ולהמשיך בדרך.
נכון, אני חושבת שזה אחד הדברים הכי חשובים, להבין, כי גם יש מושג גם שאתה התמטה בי ועזר לי גם לעשות סדר, זה האור המדומה. זה שיש לה, דווקא האפלה יודעת להתחפש בכל מיני משפטים ורעיונות אידיאליסטיים, ובזה היא מורידה ומדכה אותנו. כמו המשפט הזה, יואו, האור הזה הוא לא מספיק. מתוך הכמיהה הזאת לתקן עולם, יש לה כוח מבטל של מה שכבר יש, יש לה כוח מבטל של מה שכן נעשה. אז תגיד משהו על האור המדומה, כי זה, אני חושבת שזה ממש חשוב, אני רואה הרבה, שאני בטוחה שבכולם יש כמיהה אנושית תמה וזכה באמת להאיר ולפגוש את האור שבתוך עצמם, אבל השימוש שנעשה באור הרבה פעמים הוא מתוך מקום של תעתוע. איך אנחנו מזהים את זה בקיצור?
נגעת פה בנושא רגיש ומורכב.
כן.
הבסיס של האור המדומה זו ההפרדה בין האור לחושך. אם אני לוקח חלקים מסוימים בתוכי או חלקים מסוימים בעולם ועושה הפרדה ואומר את הצד הזה אני מקדש כטוב וכאור וכאמת מוחלטת, ואת הצד השני אני רואה כאפלה וכזדון וכחושך, עצם ההפרדה הזאת שהתודעה עושה היא פתח לכניסה של אור מדומה. הרבה פעמים אנחנו מדברים על המושג אחדות, ויש נטייה לעשות רק מהטוב והמואר, לראות אותו בעיניים של אחדות, ובעצם להכחיש את כל שאר החלקים.
או לקטול, לשלול.
כן, בדיוק. והאחדות היא אחדות. אם זו אחדות, אז האחדות תומנת בתוכה את כל חלקיה. חלקי הצל, חלקי החושק, חלקי האנושי, וכמובן את הצדדים האחרים. ואותו כוח גאוותני, נחשי, מפתה שקיים בתוכנו, כאיזשהו מופע תודעתי, כן? הוא יכול לקחת אותנו לדרך שהיא מנותקת מאותה ראייה אחדותית. ויש לזה המון מופעים, אני לא חושב שכרגע באמת אפשר להעמיק ולגעת בכל המופעים של זה, אבל המופע הבסיסי של זה הוא מתבטא ברק אני כן. ברגע שבן אדם רואה את עצמו ככן, או את הדרך שלו ככן, ובאותה נשימה הוא רואה את הדרכים האחרות, או את האנשים האחרים, כלא מוחלט, בעצם התודעה שלו יצרה איזושהי הפרדה גאוותנית, שהיא שמה אותו בצד של האור והטוב, ואת האחרים בצד של בצד הנחות של החושך, וברגע שמצב התודעה הזה מתגבר ומתעצם, אז אותו בן אדם בעל כורחו נלכד באותו אור מדומה. ואז כן, הדרך שלו הופכת להיות דרך נפרדת ומנותקת. הרבה פעמים אנחנו מקדשים את הלמען, כן, אנחנו אומרים, אני רק בלמען, כי אני יודע, אני כן, הדרך שלי היא נכונה, מה שאני חושב זה האמת. ואז אני בעצם לוקח את הדבר הזה ומתחיל לפעול למען בניסיון להשפיע על האחרים ולהראות להם שהדרך שלי היא כן והדרך שהם בחרו היא לא. כל התפיסה המציאותית התודעתית הזאת, כן. היא תפיסה שיש בה הרבה מלכודות של אור מדומה.
כן.
כן.
אפשר לראות את זה אפילו באנשים שלא מדברים את השפה של אור או באירועים, וגם אנחנו בטח נופלים בזה לפרקים.
כן, כל מה שקורה בחודשים האחרונים במדינה ובפוליטיקה, זה מופע של אור מדומה. צד אחד חושב שהוא זה שמחזיק בלפיד האמת, וצד שני חושב שהוא מחזיק בלפיד האמת, וכן, זה הגיע לאיזשהו מעבר סף, שנראה לאן הוא יוביל, אם תימצא דרך האמצע.
האמת, כשאני מסתכלת משחר ההיסטוריה, שאנחנו יודעים עליה, כל הזמן יש יצירות מופלאות כאלה של... כן. האמת שאנחנו כבר ממש בסיום, למרות שיכולנו להמשיך ככה עוד. כיף לי, אני ממש שמחה שנוצרה לנו ההזדמנות ככה לשבת עם אוזניות ועם המיקרופונים ולנהל את השיח הזה, ואני מצפה עוד להמשך לראות איזה עוד שיחות יעלו לנו בפודקאסט שלך שיעלה בקרוב, אני מקווה. איזה קטע משיר שלך שאתה זוכר? יש את הספרים, אני רוצה להגיד שיש את הטרילוגיה, חידת ההוויה באור השירה, נכון? שאיתם אתה מלמד. תביא לנו משהו משם כזה, מתאים לנו להיום.
את קלת אותי, אבל איך שדיברת, עלה לי משפט משיר, שאומר כמה עוד פתוח אפשר להיות.
כן, אני זוכרת אותו.
כן. וזה מתחבר לי לאיזשהו משהו שגנגאג'י פעם אמרה. היא אמרה, המורה שלי, פאפאג'י, הבטיח לי שזה הולך ומעמיק. והבשורה הזאת, ההבטחה הזאת, שאותו קשר פנימי, מי שאנחנו באמת, זה מערכת יחסים שהולכת ומעמיקה, ודרך כל כך הרבה ביטויים, גם דרך הקשר היצירתי עם אותה הוויה, גם דרך החוויה הרגשית, כן, של ההתרחבות, של האהבה, שהיא פרי, שהיא נובעת מאותו קשר פנימה. וכמובן דרך ביטויים מציאותיים והתנהגותיים ואנושיים. והרבה פעמים אנשים נפגשים, מתעוררים ונפגשים עם עצמם, אבל יש משהו בתוכם שהחיבור הזה, הם מרגישים כאילו זה לא מספק אותם. ואז הם הולכים וממשיכים לחפש, כן, דברים אחרים שבמרכז של החיפוש עומדת הדמות שחושבת שהיא יודעת לאן להוביל את הדרך. אבל כמה עוד פתוח אפשר להיות, כן, זה תומן בתוכו את ההזמנה להישאר בדבר, להישאר בנוכחות, להעמיק את הקשר ולדעת שזה, זו מרכז ההוויה שלנו. וזה נכון שיש רגעים שזה נחווה כמדבר של לבדות, ולעיתים זה נחווה ככלום, ולעיתים זה משעמם. כן, אמר רומי, האם אתה יכול לשאת דממה? אז כן, אז כמה עוד פתוח אפשר להיות, או כמה עוד פתוח הדרך מבקשת להתגלות בפנינו, זה פועל יוצא של האם אתה מוכן לשאת דממה. וככל שנהיה מוכנים לשאת את הדממה של הנוכחות, ככה באמת נוכל לראות את המלאות של ההוויה שהיא אנחנו. אז נסה, כאילו, אני מסיים עם זה. כמה עוד פתוח אפשר להיות? סימן שאלה.
אז זה מזכיר לי את אחד הפרקים שלי משיחות שאיתה, שהוא כמה עמוק עוד אפשר. נפתח הפרק. אבל אתה לא סיימת, אני פתאום קלטתי שלא סיימת, כי לראשונה אמרנו את המילה אהבה.
כן.
וקודם כל הפודקאסט הזה נקרא מסרים של אהבה, ואנחנו מדברים אהבה בהמון צורות, בלי סוף, בשירים ובשיח, אז תגיד כמה מילים על אהבה. מה זאת אהבה? ואולי בזה נחתום.
אני אחזיר את זה אלייך, כן? כי אני מתחבר לשיר שלך, עיר איים,
כן.
שאומר מה זו אהבה. כן, הניסיון להמשיג את האהבה כמשהו, לתת לה צורה חד משמעית, זה, כן, זה גם ניסיון שיקטין את הדבר. והאהבה היא אלוהים, והאהבה היא אנחנו, והאהבה היא החיים. והאהבה היא הים שבו אנחנו כדגים שוחים בו, ואנחנו בלתי נפרדים מהאהבה, והאהבה בלתי נפרדת מאיתנו. ויש לה המון ביטויים, מהביטוי הרוחני של להיות, ודרך הביטוי האנושי של לאהוב את האחר. וכמובן שדרך הביטוי האינטימי של אהבה בין גבר ואישה. וכל זה אהבה. הביטויים של הרבים, ושנזכה לגלות ולחוות את כולם, ולא להקטין אותה, אלא פשוט להיות חלק ממנה.
אמן. אז אולי באמת בסיום הפרק הזה אני אשים את השיר Here I Am. ואני רוצה להגיד לך תודה שאשרת לי את סדרת הפרקים שלי והבאת את נוכחותך היהלומית. זהו? מה עוד?
תודה רבה, זכיתי. מקווה שתמשיכי לפגוש אנשים ולדבר איתם על כל החלקים המתגלים של הקיום ושל הדרך. ושזה בדרך מסתורית ייגע בעוד לבבות שמבקשים להתעורר ולהבין את עומק הקריאה הפנימית.
אמן.
זה המון תודה ותמשיכי בדרך.
טוב.
עד שכל כולך ישמע.
אמן, אמן. יש איזה משפט של... שכתבתי פעם שאבי אמר לי, ימשיכי ביתי, או סבתא שלי, אני לא זוכרת. ומאז יש חברה יקרה שכל פעם, בכל פוסט שאני מעלה של איזה משהו שקשור בתהליכים שאני עושה וכו', אז היא כותבת לי, ימשיכי ביתי. היא זוכרת את הציטוט הזה. אז אני אמשיך ואתה תמשיך, ואנחנו נמשיך, ועוד נשתמע. אז תודה רבה, תודה רבה לכל מי שמאזין ולוקח חלק ב... הדהודי אור בעולם הזה בכל רגע ברגע. והשיר Here I Am עוד מעט, ונתראה בקרוב, או נשתמע בקרוב, אני מקווה. ואני אשים גם את הפרטים של גיא ושל רוח אדמה בפירוט של הפרק. אפשר יהיה להסתכל, להכיר, ליצור קשר, להתעניין בריטריטים, בקורסים, בלימודים, עם המלצה חמה ממני, ואהבה. אז המשך יום נפלא, וביי. In the temple of my life I realize once again that we are one and one is all here I am